ספירת העומר, כתוב בגמרא שמצווה למנות ימים ומצווה למנות שבועות. זה גם פסוק כתוב. כתוב, וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה. אז כתוב גם, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. בפסוק הזה עצמו כתוב ספירת ימים וספירת שבועות. חוץ מזה, בפרשת ראה כתוב שבעה שבועות תספור לך. מאחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות. כתוב שרוש, יש מצווה לספור את השבועות ויש מצווה לספור את הימים. בלשון הגמרא, מצווה למימני יומי ומצווה למימני שבועי. למנות גם את זה וגם את זה. אז הרמב"ם מעריך לבאר שאלו לא שתי מצוות. זאת אומרת, לא נצטווינו בשני מניינים. מניין זה ומניין זה. אלא נצטווינו במצווה אחת. היינו מניין אחד. והמניין האחד הזה צריך לכלול בתוכו את השבועות ואת הימים. אני אקריא כמה שורות בלשון הרמב"ם. מצוות עשה, קוף סמך א', שציוונו לספור מקצירת העומר 49 יום. והוא אומרו יתעלה וספרתם לכם ממחרת השבת וגומר. בהמשך, ודע, כי כמו שנתחייבו בדין למנות שנות יובל, שנה שנה, שמיטה שמיטה, כמו שביארנו במה שקדם, כמה מצוות קודם, מצווה קופמים, כן חייב כל אחד ואחד ממנו למנות ימות העומר יום יום ושבוע שבוע. הוא שאמר תספרו 50 יום ואמר שבעה שבועות תספור לך. וכמו שמצוות מניין השנים והשמיטה מצווה אחת, כן ספירת העומר מצווה אחת. ואל יתעך אומרם מצווה למימני יומי ומצווה למימני שבועי, ותחשוב שהם שתי מצוות. אז הוא כאן אומר כמה נקודות שנוגעות ל... כי אתה כשתאמר מצווה לעשות כך וכך, לא יתחייב מזה המאמר שהפעולה היא מצווה בפני עצמה. והראיה ברורה על זה. היותינו מונים גם כן בכל לילה שהם כך וכך שבועות, כך וכך ימים. ואילו היו השבועות מצווה בפני עצמה, לא היינו מסדרים עניינה אלא בליל השבועות. זאת אומרת, היינו מונים את השבועות רק בלילה שהשבוע נשלם. זאת אומרת שאנחנו מקבלים שבוע שלם ואנחנו מונים פה שבוע. אבל כל משך שבעת הימים, עד שזה מצטרף לשבוע שלם, אז כל משך הזמן הזה אנחנו לא מונים פה שבוע נוסף. אז אין כאן מניין של שבוע. אז אילו זאת הייתה מצווה בפני עצמה, כתוב ברמב"ם, אז היינו צריכים לחלק את זה לשני מניינים ולשתי ספירות שונות. כיוון שאנחנו לא עושים כך, אילו היו השבועות מצווה בפני עצמה, לא היינו מסדרים עניינה אלא בליל השבועות, והיינו אומרים שתי ברכות על ספירת העומר ועל ספירת שבועי העומר. ואין הדברים כן, אלא המצווה היא ספירת העומר יומי ושבועי כמו שתקנו. זאת אומרת, הספירה היא ספירה אחת, והספירה האחת הזאת צריכה לכלול גם את השבועות וגם את הימים. אז כתוב כאן, הרמב״ם תורח לבאר לנו שצורת המצווה היא לא שני מניינים, אלא מניין שכולל שני דברים. המניין הזה הוא מניין שבתוך המניין צריך לצרף את הפרטים שאנחנו מונים אותם, לצרף אותם לשני דברים, לצרף אותם לשבועות ולמספר הימים. תוכן העניין זה דבר שצריך ביאור, אנחנו צריכים איזשהו טעם, איזושהי הבנה כלשהי. אם היו מצווים עלינו לספור גם את זה וגם את זה, אז אני שומע, אז צריכים לספור שתי ספירות, לספור את זה ולספור גם את זה, אבל זה לא כך. אנחנו צריכים לספור ספירה אחת, והספירה הזאת צריכה להיות כוללת את הספירה שאוספת את הדברים. משמעות המילה ספירה היא לאסוף פרטים לכלל. זה נקרא לספור. כשאני סופר, שורש המילה ספור, ספור כוללת בתוכה גם ספר. ספר זה אוסף של מילים, אוסף של פסוקים, אוסף של מאמרים, שמתקבצים יחד לאיזשהו כלל אחד. זה ספר. וזה פירוש המושג ספירה. ספירה זה לקחת הרבה פרטים ולכלול אותם. לכלול אותם, לצרף אותם יחד לכלל אחד. כאן אנחנו חייבים לקחת את כל הפרטים האלה, דהיינו את כל הימים שבין קצירת העומר לחג השבועות. אנחנו צריכים לקחת את כל הימים האלה ולכלול אותם פעמיים. לכלול אותם בשני כללים. לכלול אותם ראשונה, לכלול אותם בשבועות, ולכלול אותם ב-50 יום. המכוון בתוכן העניין של ספירה בכלל. אנחנו צריכים לחיות בתוך מערכת. שהמערכת הזאת מוציאה את עצמה ממה שנקרא, אנחנו כבר הזכרנו פה כמה פעמים את ההבדל, משמע, לא מוצאים הרבה דברים יסודיים שהתורה מבדילה בין עשיו ליעקב. אחד מהדברים שהתורה מדגישה, עשיו אומר ליעקב שהוא רוצה לתת לו את המנחה, הוא רוצה לרצות אותו במנחה. אז אומר לו עשיו, יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך. ויעקב אומר לו, קח נא מנחתי מידי, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. יעקב הוא אדם של קול, עשיו הוא אדם של רב. המשמעות, עשיו מחפש את ההרבה, את העוד, את העוד ועוד ועוד. יעקב הוא איש תם, הוא אדם שמחפש את השלם. יעקב מחפש את הכל. כל זה מה שמחבר, מצרף שוב את כל הפרטים יחד ועושה אותם ליחידה אחת. כל ספירת העומר היא ספירה שהיא מתכוונת להביא אותנו אל אותו קול. קול, חוץ מכל הדברים, הקול זה, חוץ מהמשמעות, אז קול זה בגימטריה 50. הספירה מתכוונת להביא אותנו, להביא אותנו לתפיסה של קול, להוציא אותנו מהרבה פרטים. כביכול בורא העולם ברא בריאה שיש בה המון בריאות לאין תכלית. אנחנו מזכירים תמיד את הקטע הזה מתפילת זיכרונות של ראש השנה. המון בריאות לאין תכלית. ריבוי עצום, ריבוי עצום. וכל הריבוי העצום הזה, מקורו אחד ותכליתו אחד. הוא בא ממקור שהוא אחד, והוא עתיד להתחבר, להצטרף יחד ולגלות. המדובר הוא על ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. באמת אליבא דאמת, הדברים כמו שהם באמת, אין בהם ריבוי. הדברים מצטרפים לספר, ספר. אנחנו מזכירים גם את זה תמיד, מזכירים תמיד את הפסוק בישעיהו, ונגולו כספר השמיים. השמיים מתגלים, מתגלים, נגולו. כשיודעים, יודעים, כשרואים נכון. כשמסתכלים נכון. אז רואים, הכל מתגלה כספר. ספר הכוונה, כל הפרטים מצטרפים יחד ל... משהו שהוא גדול. כבר הזכרנו את זה הרבה הרבה פעמים. ההבדל בין ימות החול ליום השבת זה בימות החול, פסוק שאמרנו אותו היום, בשיר של יום לראש חודש. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך. אנחנו אומרים את זה גם כל יום בתפילת יוצר. בנוסח אשכנז לא אומרים את זה בשבת. בשבת, במזמור שיר ליום השבת, במקום מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, מלאה הארץ קנייניך, אנחנו אומרים מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. רבו וגדלו, גדול, גדול, זה נקרא צירוף כל הפרטים לקומה אחת, זה נקרא גדול. רב, זה נקרא שיש פה הרבה, הרבה. הדבר לא התחבר להיות יחידה אחת. זה לא נעשה דבר אחד גדול. רב. על כלל ישראל. התורה משבחת אותנו. אנחנו אמרנו את זה בהגדה של פסח, וכתוב, הרי מי עובד אבי בירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול, עצום ורב. גם גדול וגם רב. גם גדול וגם רב. זאת אומרת, יש כאן שני הפרטים, שני האופנים. יש פן אחד, שהפן הזה הוא פן של רב, הרבה, ויש עוד פן, הפן הזה הוא הפן של ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. זה נקרא גם גדול וגם רב. על רב התורה אומרת, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. זאת אומרת, מעלת הרב שלנו, לא זאת המעלה שהיא בגללה כביכול, בחר בנו בורא העולם. לא בגלל רב הוא בחר בנו. על זה כתוב, ומי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו. זאת אומרת, אותה קרבה באה מכוח העובדה שאנחנו מחוברים, יש בנו, נמצאת בנו, המידה הזאת שנקראת גדול. הספירה מתחילה בלידה שלנו, והיא ממשיכה עד שאנחנו נעשים גדול. הספירה מובילה אותנו מיציאת מצרים, שזה רגע הלידה, עד לתעבדון את האלוקים על ההר הזה, עד לקבלת התורה, שהיא היא רגע הגדלות שלנו, רגע נעשינו בני מצווה, נעשינו גדולים. הספירה צריכה להעביר אותנו, וזה עניינה של הספירה. הספירה צריכה להעביר אותנו מקטן לגדול. מהלידה עד לגדלות. זאת הספירה. כך. כבר הזכרנו את זה המון פעמים, והדבר מאוד ידוע, ברור. אנחנו דיברנו על זה פה הרבה פעמים. בלשון הקודש, קטן קט, קט, קטן. שורש המילה קטן זה מקטוע, קטע. קטן, למעשה, הוא מופקע ממהלך. כל רגע הוא משתנה, וכל רגע הוא עושה את מה שנראה לו ברגע הזה. כך שהוא כמה וכמה וכמה אנשים. המילה גדול, מילה גדול, אנחנו הזכרנו את זה פה הרבה פעמים. המילה גדול, השורש שלה הוא גד. שורש המילה גדוד, פרטים שמצטרפים יחד למחנה אחד, ליחידה אחת. גדוד. גוד אחית, גוד אסיק. תמשיך. גוד זה נקרא המשך. גוד אסיק זה נקרא תמשיך ותעלה את זה כלפי מעלה. יש מחיצה שהיא מגיעה עד 10 טפחים. אתה תמשיך אותה ותעלה אותה כלפי מעלה, וזה נחשב כאילו שכל השטח עד רום שמיים, כולו המחיצה חלה עליו. המחיצה חוצצת אותו. גוד אחית זה בכיוון הפוך, כלפי מטה. פירוש המילה גוד זה שורש המילה אגודה אחת. זה גם צירוף של הרבה פרטים מצטרפים להיות יחידה. זה נקרא צירוף של מהלך, שהמהלך הזה הוא אחד. זה נקרא המשך, גד. המשך. באופן שההבדל שבין קטן וגדול הוא ההבדל שבין אדם שכל חייו נמשכים במהלך, זה נקרא גדול, ואדם שחי כקטן, אז האדם זה אדם שחייו קטועים. ברגע הזה זה נראה לו, ברגע הזה הוא רוצה את הדבר הזה, ברגע הבא הוא ירצה משהו אחר. הדברים לא מצורפים. הספירה באה כדי להעביר את האדם מקטנות לגדלות. הספירה באה להעביר אותנו מהלידה שביציאת מצרים עד לגדלות שבמעמד הר סיני. זה עניינה של הספירה. כתוב בחז"ל, כתוב בספר הזוהר, כסיבה למה אנחנו סופרים 50 יום. אומרים חז"ל, משום ש-50 פעמים כתובה יציאת מצרים בתורה. יציאת מצרים כתובה 50 פעם, כן, כל התורה כולה. התורה חוזרת על עניין, על יציאת מצרים. התורה חוזרת 50 פעם. לכן, כשאנחנו יוצאים ממצרים, אז כדי לצאת לגמרי ממצרים, אז אנחנו צריכים להמשיך את אותה יציאת מצרים, להמשיך אותה עד 50, כדי שנצא לגמרי. מצרים, גם זה כתוב בחז"ל, באותו מקום. המילה מצרים מתחלקת, מורכבת כאילו משני מילים. מצרים היא מיצר ים, מיצר ים. נבאר משהו שרבותינו מגלים לנו. הים נקרא בלשון חכמים מים שאין להם סוף. זה בלי גבול. המערכת הגבולית נמצאת רק בחלק יבשה של העולם. חלק היבשה של העולם הוא מוגבל, מקום מוגבל. כל אחד, כל מקום ומקום, מקום מסוים, יש מקום מסוים זה, מקום מסוים זה, והמקומות חלוקים אלו מאלו. המקומות הם מסוימים והם. הים, מלבד משהו נתפס אצלנו כיחידה אחת, הם בגבולות, הים. אין שם תחומים, אין שם גבולות, אין הבדל בין קטע לקטע. כל הים נראה כולו אחד. מלבד זה, הים כשלעצמו, הים כשלעצמו, הוא לא מוגבל. הים כשלעצמו, הוא כשלעצמו, היה שוטף את העולם, מכסה את העולם, יותר מפעם אחת, כמה וכמה וכמה פעמים, בעומק די גדול. הגבול שלו לא נמצא בו בעצמו, הגבול שלו הוא מבחוץ. הים כשלעצמו הוא באמת אין לו סוף. כבר ביארנו את היסוד הזה פה, כן, גם יותר מפעם אחת. הים כשלעצמו הוא אין לו סוף, אין לו גבול. הגבול שלו הוא אשר שמתי חול גבול לים. כתוב, גבול שמת, בל יעבור ובל ישובון לחסות הארץ. כביכול, בורא העולם הגביל את הים על ידי דבר שהוא מחוץ לו. הים כשלעצמו הוא לא דבר מוגבל. היבשה היא כשלעצמה מוגבלת. היבשה מצד עצמה היא דבר שלא מתפשט מעבר לגבולותיו. היבשה, כל חלק וחלק ממנה נמצא בתוך גבולותיו, זה עצם המציאות של היבשה. היבשה היא כשלעצמה דבר מוגבל. הים כשלעצמו הוא לא דבר מוגבל. הים כשלעצמו הוא בלי גבול. לכן חז"ל קוראים לזה מים שאין להם סוף. המים עצמם אין להם סוף. הם כשלעצמם, הם בלי גבול. הסוף הוא, יש כאן כוח אחר שהוא מגביל, הוא מסיים. שם את הדבר הזה בתוך גבולות, אבל הגבולות לא נמצאים בדבר מצד עצמו. כך הים נושא בתוכו, כמובן שגם בלי גבול שלו, גם הוא יש לו גבול. הוא יכול להתפשט עד המקום שהוא יכול להתפשט, הרי הוא דבר מוגבל. אבל זה דבר, זאת מציאות שבעצם טבעה היא מתפשטת מעבר לגבולות שבהם היא נמצאת. לכן, שוב, חזל קוראים לים מים שאין להם סוף. כשלעצמם הם לא נושאים איתם את הסוף. הם מתפשטים מעבר לסוף. עוברים. כשלעצמם אין להם סוף. על התורה כתוב, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. זה נאמר על התורה. התורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. ההבדל בין אורך ורוחב, קו אורך זה קו שמוליך ממקום אחד למקום אחר. זה קו אורך. אורך זה מנקודה אחת לנקודה שנייה. רוחב זה התפשטות של אותו דבר עצמו. הפריסה של הדבר הזה בעצמו, עד להיכן הוא מתפרס. זה נקרא רוחב. הים גדול ורחב ידי. רחבה מן ים. הארץ ארוכה. הים רחב. הים הפריסה שלו זה לא אורך. אין קווי אורך בים, כי בים אין ממקום למקום. יש רק התפרסות, התפשטות של הדבר עצמו, ההתפשטות הזאת נקראת רוחב. הדבר עצמו מתפשט לרוחב. אבל אורך זה שוב מנקודת מוצא לנקודת יעד, מנקודה זאת לנקודה אחרת, ממקום זה למקום זה. אורך זאת מידה של ארץ, רוחב זאת מידה של ים. כעת מגלים לנו רבותינו, מידה זה בגימטריה ממתת, ים בגימטריה 50. כשכתוב הפסוק ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים, פירוש, יש כאן שתי מידות. אני מתכוון שני מדידות. יש מדידת אורך שהיא אורך, אבל זאת מידה, מידה. זה מגיע עד ממתת, עד כאן. ממתת זהו הגבול של מידה, זאת הגימטריה של המילה. מידה זה ממתת, עד כאן זה מגיע. המידות מגיעות עד כאן. דבר שעובר מעבר למידות ומגיע לנקודת מגע של מעבר למידה, זה ים, זה החמישים. זהו המספר שעובר את הממתת. זה מספר שעובר את המידה ומגיע, נוגע במשהו שהוא עובר את מה שנקרא מידה. זאת אומרת, דבר שגובל באין להם סוף. ים. ים. אין לזה סוף. כמובן, אין לנו... אין לנו חיבור למה שבפועל, מה שבאמת אין סוף. זה לא שייך. הדבר שאנחנו מדברים עליו הוא חיבור, יציאה מהגבולות, יציאה מהגבולות הצרים, מהגבולות שהם. שמים אותנו במיצר, שמים אותנו במצור ובמצוק. אם נצרף יחד את כל מה שדיברנו, אז עלה בידינו. יציאת מצרים, יציאת מצרים, פירוש שכביכול בורא העולם הוציא אותנו ממקום שהוא מיצר ים. מצרים אין לה חיבור למה שנקרא ים. אין לה חיבור למה שמעבר למידה. מצרים, עצם עניינה, זה ההיות בתוך גבולות צרים. אין אפשרות להתרחב מעבר לזה, ולהתחבר אפילו חיבור רחוק, אפילו חיבור כלשהו, למשהו מעבר למידה, למשהו נושק, נוגע באינסוף, בבלי גבול. זה אין במצרים, זה לא שייך במצרים. עצם המושג מצרים, עצם מציאות מצרים, זה להיות בתוך המיצרים. כשהתורה מזכירה 50 פעם את יציאת מצרים, זה כדי ללמד אותנו שכשהוציאו אותנו, כביכול בורא העולם הוציא אותנו ממצרים, אז הוא הוציא אותנו מאותה מציאות שהיא מיצר ים, ושם אותנו במקום ש... כביכול בורא העולם שם אותנו במקום שהוא מחבר אותנו. אחרי אותם 50 יום מיציאת מצרים, היינו אחרי ש50 פעם יצאנו ממצרים, אחרי שעברנו את כל 50 יציאות מצרים שכתובות בתורה, הגענו למה שנקרא חיי עולם נטע בתוכנו. חיי עולם נטע בתוכנו זה חיים בלי גבול. זה נקרא חיי עולם נטע בתוכנו. זאת יציאת מצרים השלמה, ואילו הם 50 יום. חמישים יום עניינם, שוב, כשמבינים נכון, אז כשעברנו את הארוכה מארץ מידה, עברנו את המערכת שנקראת מידה, בזה עברנו את הממתת והגענו לרחבה המניעה. בורא העולם ברא את הבריאה בשבעה ימים. כל כל עצם פיזי יש לו שש קצוות. ששת הקצוות הם ששת הצדדים שבעולם. פנים, אחור, ימין, שמאל, מעלה, מטה. אלה הם ששת ההתפשטויות של כל עצם, כל נמצא, כל נמצא פיזי. הנמצא עצמו שמתפשט לכל הכיוונים האלה, שכל הכיוונים האלה הם מצטרפים להיות יחידה אחת, עצם אחד, מציאות אחת, שהיא מתפשטת לשש קצוות. זה החלק השביעי. באופן שאפשר לומר על כל עצם, כל נמצא, כל מצוי בעולם. אנחנו כרגע מדברים על הדבר, על כל דבר גשמי. כל מצוי בעולם. אז הוא כללית מורכב משבעה פנים. יש לו פן אחד לפנים, לאחור, לימין, לשמאל, למעלה ולמטה, ומציאותו עצמה שהיא כוללת את כל הפנים האלה כולם במציאות אחת. כך הם הדברים בחינת עצמים פיזיים. כביכול בורא העולם ברא את הבריאה כולה גם את מימד הזמן. גם כביכול בורא העולם ברא בשישה ימים ושבת. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בה, וינח ביום השביעי. ששת ימי פעילות, ששת ימי הליכה, שבת. שבת, מה שכתוב בתורה על שבת. זה אל יצא איש ממקומו. הדבר נשאר עם עצמו, זה השבת. הדבר שובט. שובט זה נקרא, הוא לא יוצא מתוך עצמו כלפי חוץ. שבו איש תחתיו, כך זה, זאת מצוות יום השבת. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו. כנגד מה שדיברנו מקודם, כנגד ששת הפנים של כל נמצא פיזי, כל עצם פיזי, ששת הפנים של ההתגלות של כל עצם פיזי. וזה חוץ מהעצם כשלעצמו. הוא הדין. כן. למי שמתבונן בעומק הדברים, הוא הדין גם במערכת של המהלכים של הדבר, מה שנקרא במערכת הזמן. יש שישה מיני יציאות, שישה מיני מהלכים. זה הרי פירוש עניין הזמן. הזמן הוא תהליך. יש שישה מיני תהליכים. ואלה אותם תהליכים כמו שאמרנו. יש לפנים, אני הולך אל, יש אחור שאני הולך מי, זאת אומרת, דבר שאני עוזב אותו ודבר שאני הולך אליו. דבר שבו אני מגלה את כוחי, צד ימין. עוד צורה של יציאה, עוד צורה של מהלך. הצד השני, צד שמאל, זה הצד החלש יותר. הצד שאני לא פעיל בו. הצד שצריך חיזוק. צריך חיזוק, צריך תיקון, צריך שמירה. המעלה זה הדבר ש... עליו אני מסתכל וזה מה שמכוון אותי. המטה צריך להיות אותו דבר שממנו, זהו האחור של השאיפה. ממנו, מהדבר הזה אני מתרחק. למה אסור משאול מטה? אלו הם הפנים של הבריאה. הבריאה שכביכול בורא העולם ברא, אז הוא ברא אותה עם ששת הקצוות האלה, ששת הפנים האלה. והפנים האלה זה לא צד, סתם צד שרירותי. לפנים זה לא לאחור, ימין זה לא שמאל, מעלה זה לא מטה וכן להפך. כל צד וצד זאת משמעות אחרת, עניין אחר, כיוון אחר, התכוונות אחרת, מהלך אחר. כך זה. זאת הבריאה. מובן, כל צד וצד מגביל את שכן נגדו. מוציא משכן נגדו ומגביל אותו. הצד הזה סותר את הצד ההוא. ממילא, עד כמה שיש כאן מהצד ההוא, אז זה מגביל את הצד הזה. כך ימין ושמאל, כך מעלה מטה. כאן נמצא השורש של המערכת שנקראת מידה. מידה. מידה היא שבע כפול שבע. זה מידה. שבע פעמים שבע. שבע, שזאת הצורה של הבריאה. וכל צד וצד יש לו את היחס לכל יתר הצדדים. זה תמיד כפל, כן. לכן זה שבע כפול שבע. משום שכל אחד מהשבע נושא איתו בתוכו חיבור לכל השבע. חוץ מהוא עצמו, כן, כל אחד מהשבע. חוץ מהוא עצמו יש לו עוד מערכת יחס עם עוד שישה. שהם מגבילים אותו, או חזקים אותו, או מחלישים אותו. מערכת מורכבת של יחסים עם כל יתר הצדדים. כך שהבריאה כולה היא מורכבת משבע כפול שבע. שזאת הגימטריה של המילה מידה. המושג מידה, זה המושג מידה. המושג מידה הוא שבע כפול שבע. אותם שבע הפנים של הבריאה הם מידות. שבע הפנים האלה הם מתגלות בפן המסוים. כל פן ופן מתגלה באופן המסוים שלו. וכמובן הוא מוגבל על ידי כל האחרים. המידה היא מידה. זה מה שמגלים לנו רבותינו. המילה מידה מגלה לנו עם הערך המספרי, וזה קורה לפעמים. זאת אומרת, מה שאנחנו יודעים באמת, לא תמיד אנחנו יודעים לפענח את זה. אבל לפעמים, לעולם הערך המספרי של כל מילה מצטרף אל התוכן. לעולם. ובדרך כלל אנחנו לא מבינים את המשמעות. אבל הערך המספרי של מילה מצטרף תמיד אל התוכן של המילה. מה שהמילה מתכוונת לומר, המילה כמושג, זה מצטרף אל התוכן. הערך המספרי מצטרף גם הוא אל התוכן. המילה אומרת תוכן. הערך המספרי של המילה הוא מצטרף לתוכן הזה, ו... מגלה שוב להבין היטב התוכן התוכן הוא תוכן מושגי המושג התוכן מה הדבר אומר מה הדבר מגלה הערך המספרי זהו המימד המתמטי של הדבר המימד שמגביל את הדבר בהגבלה המספרית שלו המידה שלו המילה מידה יש כאן משהו נפלא שהמילה מידה היא בעצמה כן היא המספר שמגלה את המידה הזאת. מגלה את התוכן הזה שנקרא מידה. להשתדל להבין. עכשיו אנחנו... רוצים, חותרים, לנסות להבין. אנחנו נמצאים בימי הספירה. ואנחנו צריכים הרי להבין שימי הספירה אלו ימים של מהלך, מנקודה אחת לנקודה, מנקודת מוצא לנקודת יעד. מהנקודה כן, כמו שאמרנו קודם, מנקודת לידה, מנקודת קטנות שבקטנות, לנקודה של שיא הגדלות. זאת הספירה. כשאנחנו סופרים מספר, אז הנקודה שאנחנו מתכוונים לומר בזה, אנחנו לא מתכוונים לצאת, להתפרץ, לצאת החוצה מהמידות של העולם. אי אפשר לצאת, אנחנו לא יכולים להוציא את עצמנו מהעולם, אנחנו לא יכולים. מה שאנחנו כן צריכים להבין, זה אנחנו צריכים להבין שהמידות עצמם של העולם, סוף עניינם הוא לא להישאר במידות האלה, אלא המידות האלה צריכות להביא אותנו אל מעבר להן. אנחנו מברכים בכל בוקר רוקה הארץ על המים. הפשר של הברכה הזאת זה האפשרות שלנו לשים את הרגליים, כשאדם שם את רגליו על גבי קרקע, כמו שכתוב בגמרא. אנחנו רגילים לברך את הברכות, כמו שכתוב בטור, בשולחן ערוך. אנחנו מברכים את זה בבית הכנסת. אבל מעיקר הדין, אז צריך לברך את הברכות האלה בתהליך הקימה. כשאדם שם את רגליו על גבי קרקע, צריך לברך רוקה הארץ על המים. אדם יורד ממיטתו ושם את רגליו על הקרקע, אז זהו הזמן המחייב לברך את הברכה, רוקה הארץ על המים. העובדה שאנחנו יכולים ללכת על גבי קרקע, זה משום שכביכול בורא העולם שם גבול לים, שהים לא יחזור ויציף אותנו. הקרקע, המידה שאנחנו נמצאים בתוכה, כן, יכולה או צריכה הייתה להיות מוצפת מים. הייתה צריכה להיות מחוסה. אנחנו היינו צריכים להיות, או יותר נכון, היינו צריכים לא להיות. בדרך הטבע היינו צריכים לא להיות. אבל בורא העולם שם גבול לים, וגבול שמת, כמו שגם את זה אמרנו היום, בשיר של יום. גבול שמת בל יעבורון, בל ישובון לחסות הארץ. בלי הגבול, אז לא הייתה אפשרות. אדם לא יכל, אין מקום לצורת אדם בעולם. רק רוקה הארץ על המים. וזאת פעולה שכל יום אנחנו צריכים לברך על זה, משום שהדבר הזה הוא נס נמשך. נס שקורה בכל יום. זה דבר כמו מה שגם בדרך הטבע זה ידוע. זה דבר שבאופן טבעי לגמרי זה לא צריך היה להיות. הים צריך היה להציף את כל היבשות, כולם. וכשפעם אחת קורה זעזוע כזה, אז חשים בזה היטב. פירוש הדבר, שמו אותנו במה שנקרא, אמרנו קודם את הפסוק, ארוכה מארץ מידה. שמו אותנו בארץ, בארץ, שמו אותנו בתוך מערכת, שהיא מידה, מידה. אבל המידה הזאת היא מידה שהיא עוצרת בעד ה... רחבה מן ים להציף אותנו. המידה הזאת היא מידה שהיא מגבילה, מגבילה את האינסוף שלא יציף אותנו. למעשה אנחנו נמצאים על החוף של האינסוף. אנחנו נמצאים על סף הבלי גבול. זאת הנקודה שאנחנו צריכים להבין מתוך הספירה שאנחנו סופרים. הספירה, כל ספירה היא בעצם מידה. כשסופרים משהו, אז הדבר הוא דבר מנוי, והדבר המנוי הוא, אני שמתי אותו בתוך מידה. הגמרא אומרת שהברכה לא מצויה בדבר מנוי. כל דבר מנוי זה דבר מוגבל. אבל הספירה שלנו צריכה להביא אותנו שהמידה הזאת היא לא סוף דבר. אנחנו לא, כדי לא להישאר בתוך המידה הזאת, או כמו שאמרנו קודם, כמו שחזל מגלים לנו, הספירה הזאת הרי היא באה כדי שאנחנו נגמור את יציאת מצרים. נתבונן לרגע. כשמצרים באו במגע עם הים, מגע של ממש, זאת אומרת, הם היו בתוך הים, אז הים חיסל אותם. הים הוא זה שחיסל את מצרים. משום שמצרים זה מיצר ים, והים עצמו הוא רחבה מן ים. אז הים מחסל את מצרים. הים מחלה את מצרים. אותו ים פותח לנו דרך. אותו ים עצמו שמחלה את מצרים, עבורנו פותח דרך, נותן לנו, הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה. זאת העובדה העמוקה, הפנימית, ביותר שאנחנו יכולים להגיע אליה מיציאת מצרים. כשאנחנו יצאנו ממצרים, אז אנחנו שמנו את עצמנו במהלך להגיע אל הבלי גבול. כך אנחנו מגיעים אל אותם חיי עולם שנטע בתוכנו. ובדרך אנחנו הגענו לקריאת ים סוף. לנו, עבורנו, שאנחנו הולכים אל אותו מעמד ששם חיי עולם נטע בתוכנו, כשאנחנו הולכים לשם, אז הים בדרך נקרא בפנינו. כך אנחנו מתחברים אל הים. אנחנו הולכים לקבל תורה שהיא רחבה מן ים. היא חיי עולם נטע בתוכנו. זה התוכן. של אותו עניין שפתחנו בו. זה תוכן הדברים. אנחנו צריכים להגיע אל אותם 50 דרך המידה. ההבנה שהעמידה בעצמה, שכביכול בורא העולם שם אותנו בה, כל המערכת הגבולית שבורא העולם שם אותנו בתוכה, בתוך העולם הזה, המערכת הגבולית הזאת כולה מכוונת כדי שאנחנו נעבור אותה, כדי שנצא ממנה, כדי שנשאף לצאת ממנה. נרצה, כביכול, בורא העולם שנתן לנו תורה, אז האופן, נתינה, מתן תורה היה, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אני הוצאתי אותך מאותו מיצר ים, והבאתי אותך לחיי עולם נטע בתוכנו. עצם מתן תורה זה סוף יציאת מצרים. אנחנו חיים באותו עולם שבו מצרים חיים. אנחנו אנחנו חיים באותו עולם שכולם, כל בני, כל באי עולם, כולם חיים באותו עולם. אבל לכולם, העולם הזה מגביל אותם, שם אותם בתוך גבולות שהם בשום אופן לא יכולים לעבור אותם. אנחנו שקיבלנו תורה מן השמיים, קיבלנו תורה מנותן התורה, קיבלנו תורה שהיא חיי עולם, ואת זה הוא נטע בתוכנו. אנחנו קיבלנו את נקודת החיבור, את נקודת ההשקה של המידה אל הים. התורה ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. אותנו כביכול בורא העולם שם בנקודה שמשיקה את הגבול אל הבלתי גבול. כשאנחנו מהלכים על גבי קרקע, אנחנו נמצאים פה בעולם הזה, ואנחנו נמצאים. הים לא מציף אותנו. אנחנו אבל חייבים לברך על זה. רוקה הארץ על המים, יש כאן פעולה מיוחדת. בורא העולם עושה את זה, הוא עושה את זה תמיד. הוא מחדש את זה. זה כל הזמן חייב להיות נעשה. אין לדבר הזה טבע קיים. כך צריך להבין את אותה ספירת 50 יום. 50 יום. במילים אחרות, אותם 50 יום שאנחנו סופרים, זהו ה-50 פעם של יציאת מצרים שכתובים בתורה. אותם 50 פעם של יציאת מצרים שכתובים בתורה, זה נקרא להחזיר אותנו מאותו מיצר ים, שזה מצרים, מיצר ים. מאותו גבול שאי אפשר לעבור אותו, אי אפשר להתגבר עליו. גבול שנמצאים בתוכו וסגורים בתוכו. הוצאתיך מארץ מצרים, הכוונה לא להיות סגור בתוך הגבולות האלה. לא להיות סגור בתוך הגבולות האלה, זה כולל הכל. זה כולל לקבל תורה שהיא חיי עולם. זה כולל את כל המערכת של הניסים שהם כולם זכר ליציאת מצרים. שגם הם חריגה, יציאה מכל המידות, יציאה מכל הגבולים. העולם, הטבע, כל תכונות העולם, כל הטבעים שבעולם, לא מגבילים. כביכול בורא העולם עושה ניסים. נפלאות. עושה גדולות עד אין חקר, ניסים ונפלאות עד אין מספר. כל זה כלול ביציאת מצרים. יצאנו ממצרים. וכעת אנחנו ממשיכים. אנחנו ממשיכים לצאת ממצרים. ההמשך לצאת ממצרים זה להגיע עד היום ה-50, שהוא להתחבר, חיבור של השקה לבלי גבול. הזכרנו, עושה גדולות עד אין חקר, ניסים ונפלאות עד אין מספר. מה הם אותם גדולות עד אין חקר? אנחנו גם על זה מדברים תמיד. כדאי לזכור את זה. מה הם אותם גדולות עד אין חקר, ניסים ונפלאות עד אין מספר? שני דברים. אחד, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו. העובדה שאנחנו קיימים. העובדה שאנחנו קיימים היא גדולות עד אין חקר, ניסים ונפלאות עד אין מספר. זה דבר, עצם העובדה שאנחנו קיימים היא דבר שהוא חורג מהגבולות. זה דבר שהוא מעבר למידה. אלה ניסים ונפלאות עד אין מספר. זה אחד. השני, המדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו. את זה עוד לא ראינו. אבל כמו שאנחנו רואים את החלק הראשון, כך נראה את החלק השני. למי שמבין באמת, שני החלקים הם שווי ערך. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, הוא נס גדול בדיוק כמו המדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו. כשם שזה קיים, כך גם זה קיים. זהו סיפור יציאת מצרים שאנחנו מספרים בלילה. את זה, את הסיפור הזה אנחנו מספרים בלילה. כל לילה אנחנו מצרפים להרחבה ברכת גאל ישראל. שאנחנו מזכירים בה את יציאת מצרים בלילות. שם אנחנו אומרים, השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלינו, זה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר. זה דבר שהוא חריגה, יציאה מכל הגבולות. בדיוק כמו המדריכנו על במות אויבינו וירם קרננו על כל שונאינו, שאת זה אנחנו עדיין לא ראים. אבל בעזרת השם נראה את זה במהרה בימינו.